עכשיו 5 בערב עם יריב אופנהיימר ודניאל רוטבנרי.
שלום לכם ואחר הצהריים טובים, עורכים ומפיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי על השידור בני שאולסקי, ושלום וערב טוב לך, יריב אופנהיימר.
כמעט סוף שבוע נעים, מה העניינים?
בסדר, אתה יודע,
במדינה
שלנו קשה, כיף, אוהבת, תראה, אבל עדיין באתי עם הז'קט, אתה יודע מה, הזדמנות להוריד.
אני סובל מאוד מהדבר הזה. אני כבר מדי אגיע לחורף. בטח.
ככה זה, גברים, אתם סובלים, כשקר מדי אתם סובלים, כשחם מדי אתם סובלים.
לא, בחורף אני לא סובל, אני יודע באופן כללי די מרוצה בחורף. הקיץ ככה מייבש אותי.
מייבש אותך.
אבל בסדר.
קיץ זה נפלא. טוב, על הקו נמצא איתנו דוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן צבאי וואלה, שלום רב לך.
שלום לך דניאל, שלום ליריב.
אהלן, אין רגע דל.
שאלת השאלות.
שאלה מצוינת. היו כמה שעות כאלה.
מדינה שנולדה בחרב, כנראה תישאר על החרב, לא עוד עשרות שנים בצערי.
את המחבל בפיגוע תפסו כבר? מה קורה?
לא, מצאו עוד משמעותי, נעשה פיינטיונינג למאזינים, מחבל באמצעות נשק ארוך, עומד על ציר 90, באזור הביקה, סמוך לכפר רוג'ה, פותח באש לעבר אוטובוס ממוגן, מזל, ועל כלי רכב, והאירוע הזה מסתיים בפצוע קשה, ושני פצועים באורך קל עד בינוני. מצאו עוד משעות הבוקר עד כה אין תמורות, יש כרגע קטר סביב הכפר אוג'ה, לחץ גדול מאוד של אין ספור יחידות, כולל מהאוויר והקרקע.
יודעים כבר מה הזהות שלו? יודעים מי זה?
בשלב הזה הייתי מעדיף להשאיר, אני להבנתי לא, אבל את כל הפרטים הנוספים שיש, הייתי מעדיף להשאיר לצנזורה שתתיר מה שתרצה להתיר. כרגע יש מצוד, כשאתה מבין שחולפות שעות בודדות, ואין תמורה משמעותית לתפוס אותו, אתה מבין שהוא כבר ירד למסתור, ופה מתחילה הדרמה. כאמור, המטרה של צהל וגורמי המודיעין זה לצמצם כמה שיותר את הטווח מהפיגוע עצמו ליממה הקרובה, כי אחר כך כבר הוא נעלם, וזה הופך מפעולה מבצעית למישור המודיעיני.
אמיר, הפיגוע הגיע בהפתעה?
כן. דפוס פעולה של מחבל בודד, מי ששקם בבוקר והחליט לרצוח יהודים.
שזו לא הפתעה בפני עצמה, אבל התזמון, מדברים על התזמון.
גם המיקום, זו גזרה יחסית שקטה, בניגוד לצפון השומרון למשל.
לא, לא שקטה, שנייה.
יחסית.
אקבטאבר, יריחו, בדיוק, באופן יחסי
כן.
אבל תזכור תמיד שהטרור תמיד מחפש תורפות, מחפש אנומליות, מחפש אזורים שבהם אין באמת ריחות גבוהה, כמו בצפון השומרון, כדי להקות.
ובסרטון הוא נראה על מדהים, זה משהו שהוא לבש בעצמו, או שיש איזה חשד שהוא שוטר פלסטיני או משהו כזה?
טענה, קודם כל, שוטרים פלסטינים לא לובשים את המדהים נכון. בצבע הזה, וטענה שמדובר ב... יש טענה שנבדקת עד עכשיו, שככל הנראה ניסה להתחפש לחייל צהל.
אוקיי.
תראה, אני מעריך שבנקודה ההיא, נשק ארוך על הציר, לסרטט נתיב בריחה מהיר ולא התבחבשות ברקע, כמו שראינו בפיגוע הקודם שהיה במרחב, זה תשתית מאורגנת ולא בהכרח מפגע בודד, ולכן לשאלתך דניאל, ידעו לא ידעו, אני מעריך שמדובר פה באיזה פער מודיעיני שמישהו צריך לצמצם אותו.
כן, וגם את התפיסה של המחבל, כמובן, הירי לצפון, לצפון הארץ נמשך.
כן, אז, כן, אני חושב שיש לך איזה המשך.
אתה, לכן הבאנו אותך, בשביל שאתה תמשיך ותוכל...
השאלה אם אנחנו רואים more of the same בעצימות מסוימת, קצת עולה וקצת יורדת, או שאתה רואה פה שינוי בימים האחרונים?
אני חושב שהדרג המדיני ודרג הצבאי המתכלי צריך לבוא ולהגיד לציבור את האמת בפרצוף. מדובר במערכה מוגבלת שבה שני הצדדים מבינים את כללי המשחק, ומדי פעם יש הפרות. מה קרה בימים האחרונים? צהל החליט למתוח קו אדום, ברור שכלי טייס מתאבדים לא מקובלים עליו, זה חציית קו אדום, והוא בחודש האחרון תוקף לפחות 5 פעמים באזור בעל בקרי 100 קילומטר מגבול ישראל, פעם האחרונה הייתה 120, הצליח להביא 7 מחבלים מהג'מאע האסלאמיה, שזה סניף, סוג של סניף של חמאס, בשליטה לא שליטה של חיזבאללה, הם אלה שאחראים על שיגורים, הם נערכו למתווה חדירה באזור ארדוב, אולי בעוד מוקד נוסף. המודיעין הישראלי יחד עם החיל האוויר מצליחים להביא להרג של אותם פעילים. האירוע הזה לא מתקבל בהבנה על ידי חיזבאללה, כי הוא רוצה גם להראות שהוא כתף לכתף אל מול אותם ארגונים שפועלים במרחב שלו, ולכן הוא יוצא בהתקפה משמעותית מאוד, שהתכלית שלה זה למעלה מ-100 רקטות לעורף הישראלי, ארס,
כן.
אזרח הרוג, עוד 2 שפצועים באורך קל, עד בינוני, ובתגובה לכך צהל יוצא לסבב תקיפות נוסף, הורג סך הכל אתמול 16 מחבלים, אבל את הציבור בבתי המלון זה לא מעניין, דניאל.
כן, זה נכון.
הם רוצים לראות את האופק.
אז אני אגיד, זה נכון, כל אזרחי ישראל גם רוצים לראות את, את האופק, ומה שעיניי רואות כרגע זו דווקא כותרת שאתה פרסמת בוואלה, התחלתי להפשיט אותה ועשיתי מה שעשיתי, כך מתאר מחבל את האונס שביצע בשבעה באוקטובר, זה פרסום של, של צהל, אני לא מאמינה שאני מבקשת ממך להרחיב על זה, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה.
רק כדי לסגור את הסיפור הצפוני ואז נדלג לזה. Okay. בסיפור הצפוני, לשיטתי, לפרשנותי, צהל יצטרך לעשות מהלך שמעבר לתקיפות אוויריות בדרום לבנון. כי בקצב הזה שום הסכם לא יוכל להחזיר את המציאות לקדמותה, והיא חייב לבצע פעולה עודפת, יכול מאוד להיות תמרון מוגבל או פעולה הרבה יותר רחבה. יש גם מי שטוען שעד שלא פוגעים בביירות לא פגעת בכלל. לגבי הסיפור של הפרסום של צהל.
כן.
צהל מפרסם בשעה 5, אנחנו מפרסמים בוואלה את הפרסום הזה של חקירות מחבלים על מקרה אונס, עושה רושם שבזירה הבינלאומית זה הולך ומתמסמס.
ממש.
והקערה הזו כאילו מכוונת, כאילו החץ הזה כאילו מכוון חזרה לישראל, כאילו השבעה באוקטובר לא קרה, ההתכחשות הבלתי מוסברת הזו, למה שקרה בשבעה באוקטובר, ומה שיכול מאוד להיות שקורה גם בימים אלה.
אמיר, רק הפרסום עצמו, זה הקלטה של מחבל, רואים אותו מדבר מול המצלמה?
סרטון וידאו, שבו רואים מחבל יושב מול חוקריו, ומספר את שעשה בשבעה באוקטובר, טען שהשטן השתלט עליו וכו'. לא הייתי רוצה לחזור על פרטים מהסרטון הזה, מזעזעים.
כן, אז אני אתן רק, משפט אחד שפרסמת, היא אמרה לי, תעזור לי, לקחתי אותה וזרקתי אותה לספה, הוא תיאר, אנסתי אותה, היא דחפה אותי. דיברת קודם לכן, אמיר, על העניין שאנחנו ממסמסים את זה, וזה נשלח כמו חצים לעולם, אבל בסוף אני חושבת שזה פוגע בתוך חץ ליבנו. למה האירוע הזה כל כך מפוספס?
קודם כל צריך לדבר על קהל היעד, קהל היעד באופן ההסברתי הוא לא הישראלית, הישראלי הממוצע לא צריך לשכנע, למרות שיש פה חלקים בתוך החברה ששמו סימן שאלה, כן? את הקהל היעד הוא קהל בזירה הבינלאומית לגבי מה שקרה בשבעה באוקטובר, ומה לעשות שמתרחקים מהשבעה באוקטובר, והאלגוריתמיקה של רשתות חברתיות, של הרשת עצמה, כבר לא סבילה לסרטונים הקשים האלה, כבר לא סבילה לנרטיב שנוצר בימים הראשונים, או לפחות בחודש הראשון, לאט לאט, את רואה את התיאורים הקשים האלה, של רצח, של ביזה, של הרס, של חטיפה של ניצולי שואה ותינוקות, הולך ובורח החוצה, וכאן, לפי דעתי, צריכה להיכנס הממשלה, המדינה, ההסברה הלאומית, לסיטואציה הזו. לצערי הרב, אנחנו רואים את צהל, זה עכשיו צריך להגיד גם מילה טובה, לדובר צהל, לכל אותם קצינים שעסוקים בזירה הבינלאומית יום יום, שעה שעה 24/7, להדוף טענות שקריות, להדוף פייק ניוז, תקשורת המובילים בעולם, בדגש על ארצות.
כן, אבל להדוף אתה יודע שמי שתמיד עודף הוא יותר חלש, מי שמוביל את הנרטיב הוא זה שקובע אותו.
וגם צריך לזכור,
אין לך אלא לנסות קולות והנר דולק. אני חושב שבסוגיית ההסברה זה אף פעם לא 100%, זה לא טיל מול טיל.
אני חושב שיש לנו הסכמה שטוב, זה נורא שיש סרטונים כאלה, אבל טוב שהם יוצאים החוצה. אני חושב שאין בינינו הסכמה לכך שיש גם מחיר למלחמה, והשביעי באוקטובר כן יצר אימפקט בעולם, אבל גם המלחמה יוצרת אימפקט, ושישראל מייצרת כזאת כמות של אש, כזאת כמות של נפגעים, מתקמצנת בסיוע הומניטרי,
נאבקת
בארצות הברית,
מדינת ישראל, נאבקת על קיומה.
אז טובי המסבירנים לא יוכלו להמשיך להתעסק רק בשביעי באוקטובר.
מה כן?
מה כן? בעיניי יש לנו שותפה שמראה לנו את הדרך למעננו. להילחם בחמאס, אבל לדאוג שסיוע הומניטרי ייכנס. להילחם בחמאס ולשמור על טוהר הנשק. להילחם בחמאס ולייצר את היום שאחרי. ולייצר את היום שאחרי. ואני אומר לך...
היום זה דם הזה היום שאחרי? היום שאחרי זה קודם כל להחזיר את החטופים, קודם כל.
100%, אבל זה כנראה יקרה בעסקה, אני מאוד בעד עסקה. וגם האמריקאים בעד עסקה. אני חושב שהאמריקאים... האמריקאים ואירופאים שהם חברים שלנו ונותנים לנו חימושים ועוזרים לנו במלחמה מול חמאס, אם היינו הולכים איתם יד ביד, ההסברה שלנו הייתה נראית אחרת. אבל אנחנו חייבים לסיים מילה רק על, ראיתי, יש עכשיו פושים על סוריה, על מה שקורה שם, אתה רוצה...
שישראל תוקפת
בסוריה?
אחד, אל תיפול למלכודות פוליטיות של מערכת בחירות בארצות הברית, היחסים שלנו עם ארצות הברית הם חזקים ויהיו חזקים, לא משנה איזה ממשל יהיה שם.
לא שמעתי את טראמפ אומר דברים אחרים, אבל בואו נמשיך הלאה.
אז תמיד תזכור שיש דברים שנאמרים בפנים ויש דברים שנאמרים בחוץ. ביום שבו הם יעצרו לנו את החלפים למסוקי הקרב ומטוסי הקרב, כמו שקרה בשנות ה-90, אז תבוא תגיד, שמע אמיר, יש פה אירוע. זה לא קורה כרגע.
בואו נלך לסוריה רק.
אמיר, ניצחת, אני בעדך. סוריה?
יריב, שמעת? אז שפה אני יכול לסיים. אם דניאל בעדי, אני יכול לסיים.
אני בעדך, נהניתי.
אני לא מופתע.
למה אתה לא מופתע? מה זאת אומרת?
אני לא מופתע, כי בסוף, אתה יודע, יש לנו גם תפיסת עולם, נכון?
לא, 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 ממש לא. אני לא, אין לי שום תפיסת עולם בסיטואציה הזאת. אני בעד עובדות, אני בעד לנצח את העניין מכוחה, ולהישאר בפן המקצועי, ולהיות הפוליטי זכותי. לגבי סוריה, פיצוץ עמום באזור דמשק, אני חושב שמוקדם מדי להגיד מה קורה שם, אבל ככלל, תשימו לב מה קורה בחודש האחרון. חיזבאללה מנסה להעביר אמצעי לחימה ותחמושת דווקא מסוריה, מהמחסנים בסוריה, שלו ושל המשטר הסורי. למה? כי זה הולך ומדלדל לו בדרום לבנון. זאת אומרת שהמאמץ הגדול מאוד שפיקוד הצפון, ולרמה המתכלית בצהל, שיש לי עליה לא מעט ביקורת בנושאים אחרים, אבל דווקא הסיטואציה הזאת שמה את חיזבאללה במקום מאוד מאוד בעייתי, שבו הוא כל יום שעובר מפוטצים לו מחסנים, מפוטצים לו פעילים, מפוטצים לו מרחבים שבהם הוא מייצר נשק תוך כדי מלחמה.
נכון, ומצד שני הוא גם משתק מדינה שלמה, אבל לא מדינה שלמה, חבל ארץ שלם.
הוא לא משתק מדינה שלמה, חבל ארץ שלם שהפך להיות רגועות ביטחון בשטח ישראלי, ואני מסכים איתך.
דוקטור, אתה מסכים, אוקיי, נסיים בהסכמות. דוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן צבאי, וואלה, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
איתנו על הקו נמצא יקי אדמקר, כתב פוליטי, וואלה, שלום רב.
אהלן, ערב טוב חברים.
אהלן. הרבה אנשים רצו לדבר איתך היום, אבל אנחנו הצלחנו.
כן.
אתה יודע למה?
נו.
למה רצו לדבר איתך?
למה רצו לדבר איתי? אני יכול לתאר.
נו, תגיד אתה.
יום חם היום.
השאלה למה אנחנו הצלחנו, זה... אבל בוא נדבר, מה קורה בסיעות החרדיות? אנחנו, יש שם חזית אחידה, הם מתבצרים, אתה רואה איזה פער בין העמדה של שס למפלגות האחרות?
רגע, שנייה, לפני זה, מה עם הערכה שהבטיחו לנו עד ארבע ולא קורית? רק שים אותנו על הטיימליין, רגע, מה קורה עם זה?
לא, אני מתאר לעצמי שהבקשה הזאת, יותר נכון התשובה של היועצת המשפטית סביב העתירות הללו, היא תוגש מתישהו במהלך...
בישראל פשוט אין שעון, אתה אומר.
הקרובות. כן, זה עוד שעתיים ועוד רבע שעה פה ועוד חצי שעה שם.
אתה אומר היא כבר בשעון קיץ.
גולדים כל עוד יכולים
okay.
בעניין הזה. אבל בסדר, אני חושב שאין מה לעצור את נשימתנו מלכת בכל מה שקשור להחלטת בגץ. אנחנו באירוע שהוא בעיני אירוע מאוד מאוד משמעותי. לא רק ברמה הפוליטית, אלא גם ברמה הציבורית. וגם ברמת שלנו כחברה בישראל, לאן אנחנו הולכים מכאן. ואני אולי רוצה קודם כל להתחיל מהסוף. אם הייתה איזושהי אולי תחושה או ציפייה מההנהגה החרדית, ואני בכוונה בוחר את המילים הנהגה החרדית ולא מהציבור החרדי, לאיזשהו שינוי מסוים, כלשהו, אחרי אירועי השבעה באוקטובר, אני חושב שאנחנו כבר יכולים להגיע למסקנה שהשינוי הזה לא קיים. לא רק שהוא לא קיים, אנחנו לדעתי בסיטואציה חמורה יותר ממה שהיינו עוד קודם. אני עוקב אחרי כל השיחות שמתנהלות אצל ראש הממשלה נתניהו, אחר הדרישות של נציגי המפלגות החרדיות, ואני לא רואה איזשהו שינוי, אלא ההפך. אני רואה דריכה במקום מבלי איזושהי אמירה מה כן. ופה אני אומר את זה גם כאדם חרדי. אני הראשון שאומר, אנחנו במדינה, מה שנקרא במדינת ישראל, מדינה יהודית, אוקיי? נלחמנו להגיע לכאן, נלחמנו כדי שתהיה לנו את הארץ הזאת. אחד הדברים שאנחנו מאמינים בהם, גם אם יש חלקים באוכלוסייה שקשה להם להבין את זה, זה לימוד תורה, ומי שרוצה לשבת וללמוד תורה, שישב וילמד תורה. ומדינת ישראל לא צריכה לבוא ולמנוע את זה. במיוחד לא כשזה יעשה בכפייה וזה לא יסיק שום
רגע,
דבר.
רגע, יקי, סליחה רגע.
רגע, שנייה, אני
אשלים. אז תשלים את התזה ואז אני אשמח להשיב.
עד לשם יש הרבה דברים שניתן לעשות. למשל, לצורך העניין, לבוא ולומר שכל חרדי היום שלא יושב ולומד תורה צריך להתגייס לצהל. נכון, אני מסכים, יש דיון שלם בעקבות האמירה הזאת. צהל מוכן, צהל ערוך לקליטת חרדים, צהל יכול לאפשר אורח חיים חרדי מוקפד בצבא. זאת שאלה שצריכה להישאל וצריך לתת לה גם מענה. אני לא חושב שכיום יש לזה מענה מצד
הצבא. יקי, קודם כל בוא נעדכן שנייה את המאזינים שברגע זה נתניהו מבקש דחייה מבג"ץ של חודש, אחרי שהוא ביקש שעתיים דחייה, אז עכשיו הבקשה היא לדחייה לחודש, נראה מה תהיה התשובה. אני רוצה אבל לדבר איתך על העניין הפוליטי, ובסוף יש כאן שאלה, האם המשבר הזה יביא לפירוק הממשלה? האם בסיעות החרדיות, מתוך הבנה פוליטית שהממשלה הבאה עלולה להיות בעייתית יותר, האם יש שם נכונות פוליטית להתגמשות, לבלוע איזה צפרדעה, לנסות לעשות איזה ישראבלוף, ולשרוד את המשבר הזה? כי הממשלה הבאה כנראה לא תהיה יותר פוזיטיבית.
יריב, אין מרחב תמרון. זה לא רק קשור לנכונות של הפוליטיקאים החרדים, איפה להתגמש ואיפה לא להתגמש. הפוליטיקאים החרדים בסוף מקבלים את ההנחיות ואת ההוראות שלהם מה לעשות מהרבנים. ואני יודע שאולי בהרבה מאוד נושאים הם אלה שבאים ומזינים, והם אלה שבאים ואומרים, אוקיי, צריך ללכת לכיוון הזה ולכיוון האחר. הסיפור של הגיוס, מאז שאנחנו מצויים בו כבר למעלה משני עשורים, אבל במיוחד בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הסי הראשון והאחרון הוא אצל הרבנים, ואין מרחב תמרון. אני אומר לך,
אבל יש לי שאלה
אני אומר לך, כמי ששמע אמירות ברמה כזאת, שחלק מהרבנים והאדמורים במועצות גדולי התורה היו בעד עמדה השבוע להפיל את הממשלה, לסיים את הסיפור הזה. כלומר, אין, כלומר, אם בסוף הגענו למבוי סתום מבחינתם שאי אפשר להעביר חוק שמאפשר את המעמד של תורתו אומנותו, ובעקבות זה גם פוקע המעמד החוקי של תלמידי ישיבות והתקציבים לישיבות, אין זכות קיום למפלגות החרדיות בממשלה. אני לא יודע למה העמדה הזאת בסוף לא יצאה לפועל. אתם יודעים, יש דברים דינמיים שלוקחים זמן וקונים עוד חודש, כמו שאתה רואה עכשיו עם התשובה של
אולי אפילו חודשיים עם החגים וכו'.
אין ספק שכשלא רוצים לקבל החלטה, אז פשוט דוחים אותה ומורחים אותה, והשיטה הישראלית הידועה. אבל יקי, אני מוכרחה לשאול אותך משהו. אתה דווקא מדור חרדי חדש, פחות או יותר בן גילי. אני תמיד שומעת, לא אותך ספציפית, אבל אתכם מדברים מול המיקרופון בצורה אחרת, ומאחורי הקלעים כן הרבה יותר מכילים ואומרים, הילדים שלנו התגייסו לצבא, והילדים שלנו בוודאי שישרתו בצבא, ואולי הגיע הזמן לחשוב, דווקא בעקבות האירועים האלה, הכל כך דרמטיים, כן לשנות את ההנהגה החרדית, סליחה, להנהגה יותר צעירה, הנהגה יותר מעודכנת, הנהגה שכן מאמינה, שאתה יודע, לימודי תורה סופר חשובים, אבל בוודאי ובוודאי לדאוג שקודם כל תהיה לנו מדינה, בשביל שנוכל ללמוד בתורה, יותר בכיוון, בכיוון ההיגיון שמתאים למלחמה של שנת 2024. איפה אתה? איפה החברים שלך באירוע הזה? למה אתם לא אומרים את זה כך?
תראי, זה לא עובד בצורה הזאת, כן? יריב הרי מכיר במשך שנים, ואני מאמין שגם את התרבות החרדית, זה לא שאנחנו מחליטים מי יהיו המנהיגים הרוחניים שלנו, ומי יהיו המנהיגים הפוליטיים שלנו. אני חושב שיש, בלי קשר, צורך לעשות איזשהו רענון שורות בתוך המפלגות החרדיות לנציגים יותר רעננים, יותר צעירים. זה קורה בחלק מהמפלגות, כמו למשל בש"ס בשנים האחרונות. אבל בסוף אנחנו לא אלה שנותנים הוראות לרבנים שמוליכים אותנו ומורים לנו את הדרך. הרבנים הם אלה שנותנים לנו את ההוראות, כך היה, כך יהיה. זה לא משהו שזה... עכשיו, האמונה והחינוך שאני גדלתי, גם אם לצורך העניין ראיתי צורך לתקן במעט, לפחות בעיניי, לתקן במעט את הטעות שעשיתי בגיל 21, בגיל 22, שלא התגייסתי לצבא, ואחרי השבעה באוקטובר הלכתי והתגייסתי לצבא, והייתי למעלה מ-100 ימים במילואים, אוקיי? אז זה לא אומר שאני הפסקתי להאמין בדרך שבה אני גדלתי.
אבל עובדה שבאת ועשית את התיקון, ודווקא התגייסת למען המדינה, והראש שלך הוא... יותר פתוח.
אבל זה הפורמט המושלם, כלומר מה אנחנו...
אין פורמט מושלם אף פעם.
יקי, יש לנו 10 שניות, יש לך תחזית... לא, אתה כתב פוליטי, אני תחזית לגבי הפריימריז...
ברמה הפוליטית, אני עוזר לך.
אוקיי, קדימה.
אני חושב ברמה הפוליטית, שאנחנו באירוע, שגם אם הוא ייקח 3, 6 או 8 חודשים, שאין דרך יציאה ממנו.
כלומר בחירות.
אין דרך יציאה ממנו, הוא יוביל גם אם באופן רשמי, וגם אם זאת תהיה סיבה משנית או סיבה אחרת, הוא יוביל להפלת הממשלה, יוביל לבחירות, כי אין כרגע בכנסת, בלי החרדים, עם החרדים, עם כל המתנגדים בליכוד וכן באופוזיציה וכן חלקים ב...
עם הבשורה האופטימית הזאת אנחנו נסיים.
אני חושבת שהבשורה האופטימית תהיה כשנצליח לגייס באמת את כל מי שצריך לגייס.
מה שאמרתי כאן הוא חוגג כל הדרך אל השבת.
כן, טוב, יקי אדמקין, תודה רבה לך.
חברת הכנסת קטי שטרית, שלום, מהליכוד.
שלום וברכה.
שמעת את יקי, אנחנו בדרך לבחירות?
אני לא חושבת שאנחנו בדרך לבחירות.
לא החודש, את אומרת, אבל בהמשך השנה.
לא, לא, דניאל, זה לא ייתכן מפני שאת יודעת מה.
למה זה לא ייתכן שאני צודקת?
אז אני אסביר, אני בתסריט עכשיו. אנחנו כולנו נהיה בתסריט של בחירות, ואז מה? זה לא... לא ידונו על זה בממשלה הבאה, גם אם היא תהיה ממשלה שהיא לא תהיה עם
זה נכון.
ידעו, אז מה, יאלצו עכשיו את האנשים, בואו, חברים, קרה משהו בשבעה באוקטובר, גם אצל החרדים. גם החרדים מבינים שמדינה שלמה נמצאת בצד 8 מספוני, ולכן הם מבינים שאין ברירה וצריך למצוא מתווה. עכשיו.
אז רגע, אז למה נתניהו מבקש חודש דחייה, ולמה גם יקי אדמקר, ששמענו אותו קודם מהמגזר החרדי, אומר בדיוק את ההפך? דווקא מתוך המגזר.
אז אני אסביר לך. קודם כל תראי, אם החרדים לא הולכים בכוחניות, ולא מכתיבים להם דברים...
אבל גם באהבה ובחיבוקים, או בלי לגעת כמובן, זה לא עובד.
תני לי להשלים את זה. כן, בבקשה. יש פה עניין שהוא הלכתי וצריך, ורק אדם שמבין בנושא הזה, יכול להבין את מה שאני אומרת, אבל אני אנסה לפשט את זה ולהסביר את זה, במילים פשוטות יותר, כדי שגם הציבור הכללי יבין. מה שקורה זה, אפשר לתת דוגמה מאופק חדש. אופק חדש, רפורמה מוצלחת לכל הדעות, עם תקציבים, עם הלהט חרם של המורים, עם אביזרים כאלה ואחרים שמסייעים להוראה. החרדים אמרו, חברים יקרים, עם כל הכבוד, אנחנו לא באופק חדש. לקח מספר שנים לשכנע את הרבנים, את בתי הספר, שלא מדובר פה, שנייה, רק אני אשליף. שלא מדובר במשהו שעושה הפיכה טוטלית בשיטות הלימוד שלהם.
כן, אבל חברת הכנסת שטרית,
הכל... עובדתי היום, הם עומדים בפתח.
אבל אין לנו בעת מלחמה, אין לנו בעת מלחמה את הפריבילגיה לתהליך הארוך ואולי יותר מכיל את זה. המכיל הזה.
אז עכשיו, אז זה העת בזמן, אמרת את זה במילים ש... אז עכשיו בעת המלחמה...
אנחנו צריכים אנשים.
חברת הכנסת שטרית, הממשלה תיאלץ להאריך את זמן השירות החובה ולהגדיל את גיל הפטור ממילואים ולבקש מאנשים להתגייס ל-100 ימי מילואים לפחות בשנה ולעשות דברים בגיל מאוד מאוחר ולתת עוד ועוד ועוד ימים. זה כמובן נובע ממצוקת כוח אדם. שאני רוצה לשאול אותך...
אבל איך אתה יודע מה המתווה? הרי אני...
אני לא יודע, אבל...
השר ברקת,
אני רוצה לשאול אותך על דברים שאומר השר ברקת, לא אני. הוא אומר, מתווה ההשתמטות מביש לקראת ישיבת הממשלה. האם את מצטרפת להגדרות שלו?
לא, קודם כל, אני לא מדברת אף חבר כנסת או שר. אם אתה שואל, תשאל אותו ברמה האישית.
אני שואל אותך.
אני יכולה לדבר בשמי. לא, לא, אני לא מדברת אותו. אני חד וחלק חושבת שלשים אקדח על הרקה ולהגיד, היום, בשעה 2, לא, בשעה 5, תקנו את המתווה, את התשובה. אני חושבת שיש פה רצון אז להפוך את... זו הפיכה המשטרית, אגב.
שהיועצת המשפטית לממשלה מובילה?
סליחה, התפקידה של היועצת המשפטית זה לייעץ, לא לפסוק או להכשיל. לצערי, היא לא יועצת, היא פוסקת. הפסקת קצבאות זו פסיקה. אם מתן זמן למצוא אפשרות למתווה מוסכם, זו הכשלת הממשלה. אוקיי? ולכן, שבזמן שאנחנו מנהלים מלחמה... עקובה מדם עם האויב, היועצת המשפטית, לצערי הרב, מנהלת מלחמה נגד הממשלה. כי אני רואה ביועצת, יועצת היא לא רק מי שבא לייעץ, לא. היא גם יכולה להגיד, חברים, יש אפשרות לאלף, בית, ג' ד', כולל לבקש עוד זמן, כולל לנסות לשבת עם כל הגורמים.
אז את טוענת שהיא מחבלת במכוון במהלכים הפוליטיים, מתוך אינטרסים פוליטיים להפיל את הממשלה.
סליחה, היא פועלת בשדות פוליטיים לצערי הרב, היא משרתת את הממשלה הקודמת, שלצערי הרב גם לא מצאה פתרון, היא גם לא מצאה פתרון. שנתיים הייתה פה ממשלה קודמת ללא חרדים, שלא מצאה מתווה, אתה יודע למה? כי כשגנץ ישב מולם במערכת הבחירות האחרונה, הוא אמר להם, קחו דף לבן, אני חותם למטה, תרשמו מה שאתם
רוצים. אבל גם גנץ לא יכול להפר את החוק. לדעתך היועצת המשפטית לממשלה משרתת אינטרסים של הממשלה הקודמת, כלומר גדעון סער למשל?
זה שהיא פועלת לקבוע בוודאות להפסקת קצבאות, היא פועלת בניגוד לסמכויות שניתנו לה, ובוודאי ובוודאי לא לקבוע הפסקת קצבאות לחרדים שלא מגויסים. בוודאי לא בסד זמני מצומצם ובזמן מלחמה.
את יודעת, אני שומע אותך בכזאת התלהבות, ואני אומר לעצמי, חיילים שמשרתים ועכשיו מסכנים את חייהם, למה את בכזאת התלהבות מגנה על כך שהם יצטרכו לשרת יותר, וכשאנשים חרדים בכלל לא תהיה להם את הדילמה, הם פטורים ועוד מקבלים כסף. אתם מתנתקים מהציבור שלכם.
יריב, מדברת איתך אימא לשני חיילים שמגויסים עכשיו. מגויסים. עכשיו הם מגויסים. הבן שלי הצעיר יותר גויס מהשביעי לאוקטובר, והבן שלי השני התגייס לא מזמן אחרי מערכת בחירות, כי הוא היה גן ראש עיר בעיר בית שמש, והוא כיום מגויס לזמן בלתי מוגבל. אז אף אחד, בוודאי ובוודאי, לא יבוא ויגיד לי האם אני מזלזלת במילואים ניקים, כי אתמול העברנו להם עטבות, ויום שני אנחנו מעבירים עוד עטבות, ואנחנו מתחשבים.
חברת הכנסת שטרית,
אבל,
כן,
בבקשה. אני חושבת כך, בואו נשיג גם את הצביעות, כי יריב אופנהיימר, אני מכירה גם את דעות הפיישות, גם לה, לא שמעתי אותו אומר את זה על ערבים, ערבי ארץ ישראל, שמקבלים הרבה מאוד הטבות, כולל נשיג בכל דירקטוריון, כולל הטבות באקדמיה.
אוקיי, אני רוצה גם לדבר רגע על הטבות נוספות.
למה שלא ייתנו, שנייה, דניאל, למה שלא יעשו גם שירות אזרחי?
רגע, חברת הכנסת שטרית, את פותחת לנו עוד נושא, אני אפתח יום מיוחד, אני אפתח יום מיוחד ליריב ויריב לאלייך. בכל זאת, אנחנו מדברים על הטבות, חלק מלהיות נבחר ציבור במדינת ישראל, חשוב כמובן לקבל זמן מנוחה, זמן להיות עם המשפחה, אבל את יודעת, יש לנו פגרת כנסת עכשיו, שיש עליה מחלוקות. את בעצמך, אני מבינה, ממשיכה ללוות את משפחות החטופים בזמן הזה, להיפגש עם אזרחים. אבל רגע, אז את, יפה, את נהדרת. איפה חברייך לסיעה? איפה כל חברייך לקואליציה? למה אתם לא חותמים, סליחה רגע, למה אתם לא חותמים על המכתב שיש עתיד הוציאה לגבי כל הסיעות?
אני הוצאתי מכתב.
אבל זה היה מכתב אישי. זה היה מכתב אישי.
לא, הוא לא היה אישי. אלא? חתומים עוד חברים שלי שנמצאים בוועדות שונות.
אבל זה לא כולם,
קטי. לא, תקשיבי, המילה פגרה היא מילה מתאה.
בואי תסבירי לנו.
יש לנו קודם כל ועדות שמתקיימות, זה לא נגמר, זה לא נגמר.
תשמעי, אני הייתי כתבת פרלמנטרית איזה דקה וחצי. נאמר זאת כך, כשמספרים שיש ועדות בתוך פגרה, זה לא, לא, לא נעים לי להגיד איך, איך, איך זה באמת מתנהל, זה כל כך מצומצם.
לא, למה? אני אגיד לך דיונים שאני
זה לא רציני.
אבל קטי, קטי, את אומרת שאת לא יוצאת לפגרה, וזה מבורך.
ממש לא,
אז יש לי רק שאלה אחת קטנה, האם לא נראה אותך עוזבת את הארץ, למשל, לנסיעה, למשלחת, לחופשת פסח בחודשים הקרובים?
תבחן אותי.
כן, כי חברייך נוסעים לא מעט.
תבחן אותי, ואני מבטיחה לך, הדרכון שלי יופקד בידיך אם אני מתכוונת לצאת בתקופה הזו לאיזשהו מקום. ההפך בדיוק. זו עבודה עכשיו, בזמן הזה שאתה מדבר איתי, הצוות שלי, כולל תלמידה שלך לשעבר, ובכל החודש, כל החודש ביקשתי מהם לשבץ ביומן עכשיו את כל הסיורים לבתי החולים, לבריאות הנפש שאני...
חברת הכנסת שטרית.
לילדים בסיכון שאני מנהלת את זה. לכל הנושא הזה שאתמול העברתי שני חוקים חשובים מאוד.
חברת הכנסת שטרית, רק הצעתי עלייך, אל תפקידי בידי יריב אופנהיימר את הדרכון שלך. שמרי אותו אצלך. שמרי אותו אצלך.
אני מוכנה, את יודעת, כדי שתבינו...
למען הרצון הטוב.
את יודעת,
משפט סיום, כן, בבקשה.
דניאל היקרה, לנו אין הנחות, אותנו בודקים בציציות, לא בודקים, לא את יאיר לפיד שהיה, שהוא מקום 103 מבחינת חברי הכנסת בנוכחות.
את יודעת, יש את המחנה הנכון והמחנה הלא נכון כנראה, והמבינים יבינו. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה.
לא, אני במחנה שאוהבת ארץ ישראל, את עם ישראל ואת מסורת ישראל.
אני בטוחה שגם האחרים אוהבים.
המוצלחת.
תודה רבה לך, חברת הכנסת קטי שטרית.
אז דניאל, אני רוצה להגיד לך, אתמול פגשתי שני חבר'ה, במקרה לא קשור לעבודה, שגרים בגליל המערבי, והם נוודים, פליטים בארצם, כל יום ישנים בבית אחר, ההורים שלהם עושים סאבלט בתל אביב, ואני חושב על זה שיש פה שתי מדינות, מדינה אחת שחיה, ומדינה אחת שעדיין חיה את השביעי באוקטובר מלא מלא. מדבר על המפונים כמובן, על משפחות החטופים, על המשפחות השקולות, וזה הדהים אותי הפער הזה בין מה שקורה ברוב המדינה, שחיה, עסקים חיים, אנשים יוצאים לבלות, פסטיבלים, וטוב שכך, וקבוצה לא מבוטלת של אנשים שפשוט חסרי אונים, מחכים כבר לבשורות, מחכים שהמלחמה הזאת תסתיים, מחכים לראות את עצמם חוזרים הביתה. אני מניח שאנחנו מסכימים על זה, אני לא בטוח שאנחנו מסכימים על איך אפשר לגרום לזה לקרות.
אני מניחה שזה אולי הנושא הראשון, ואולי גם האחרון, שאנחנו ממש מסכימים עליו, ואתה יודע, הייתה לי שיחה לאחרונה עם קצין בצבא, ואמרתי לו, תשמע, העליתי בפניו את הדילמה הזו, כי אנחנו, אתה יודע, שנינו תושבי המרכז, החיים שם ממשיכים כרגיל, אמנם כלפי חוץ, כלפי לב, אני לפחות מרגישה שאני עדיין בשבעה באוקטובר, וזה ילך איתי תמיד, בוודאי ובוודאי בדברים שאני ראיתי בתור עיתונאית, והמעדויות שאני שמעתי, ואמרתי לו, תשמע, איך אפשר להמשיך ככה? אז הוא אמר לי, משפט כל כך יפה, יריב, הוא אמר לי, אנחנו נלחמים שם בשביל שאתם תוכלו להמשיך לחיות פה.
כן, אבל מתישהו גם את המלחמה הזאת צריך לדעת לעצור, צריך להסתכל על המחירים שהיא גובה, לא רק בעזה, אלא בכל הזירה, וגם בזירה הבינלאומית וכו', אבל כאן אנחנו כבר ניכנס לזה המוקשים
כן, אבל,
שלנו.
לגמרי, אבל אם אנחנו נעצור אותה מוקדם מדי, אז היא תתפך עלינו שוב פעם, אנחנו לא נתחיל להיכנס פה לוויכוח, כי לא נסכים. אוקיי. בואי תציג את המרואיין הבא שלנו.
אנחנו עם דורון אסף, דורון מיינרט, אלן, אם מסתכלים לכיבוש בעיניים. אהלן, אנחנו מדברים איתך בעקבות הפיגוע שקרה היום בבוקר בביקה, שבו נפצעו בעצם שני פעילים של הארגון, נכון?
נכון.
מספר, מה הם עשו שם בביקה? אני מניח שהם לא מתנחלים שגרים בביקת הירדן, אז מה הם עשו שם?
שאלה מצוינת מה הם עשו שם, כי באופן טבעי אנשים במשקפת העולם, כמו שלי ושלהם, לא מצופה שהם יהיו באזורים האלה. הם שם כי אין לנו ברירה, כי אנחנו חייבים להגן על הפלסטינים, שנמצאים שם באזור, מפני התקפות שמתנחלים, שמתעללים בהם.
הם סיכנו את חייהם שלהם היום כדי להגן על פלסטינים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. זה משהו שמעורר מחשבה אולי כיצד להתנהג קדימה, והאם זה שווה את זה? סליחה?
זה בוודאי לא שווה את זה, ואנחנו עושים ככל יכולתנו בשביל לא להיפגע ולשמוע נפשנו, אבל סכנות יש בכל מקום, ואנחנו הולכים אחרי צו המצפון שלנו, שאמרנו שאנחנו חייבים להיות במקומות האלה, כי אף אחר לא נמצא שם, כי המתנחלים תוקפים את הפלסטינים, והצבא, במקרה הטוב, הצבא וכוחות הביטחון בכלל, במקרה הטוב מתעלם, במקרה רע אפילו תומך במתנחלים.
והפלסטינים היו שומרים גם עליכם?
השוטרים,
דורון.
אני יכול שנייה לשלם, השוטרים נמנעים לחלוטין מטפל באלימות המתנחלים, אז נותרנו אנחנו, ואנחנו עושים זאת כי פשוט אנחנו מרגישים שזה הכרחי לעשות.
דורון, הפלסטינים שומרים עליכם בחזרה? או שזה חד כיווני?
הפלסטינים שאנחנו נמצאים איתם הם פלסטינים שדוגלים כמונו באי אלימות. רובם הם פשוט חקלאים פשוטי עם, אבל יש גם אנשים טיפה יותר בעלי עמדה. הם כולם בגישה של אי אלימות. ובוודאי שאם הם היו באותו סיטואציה, והם רואים את העניין, ודאי שהם עושים לנו.
תראה, דורון...
אבל למה הוודאות הזו? למה הוודאות הזאת שאם הם היו באותה סיטואציה הפוכה, הם היו באים ומגנים עליכם ועוזרים לכם? איפה הוודאות? מאיפה הביטחון הזה?
אנחנו מכירים אותם, ואנחנו בקשר טוב איתם. אנחנו סמוכים ובטוחים, שכמו שאנחנו עוזרים להם, גם יעזרו לנו מקרה צורך, וגם היו מקרים כאלה, גם היו אירועים כאלה.
תגיד דורון, כשאתה מדבר על אלימות של מתנחלים בבקעה, אתה יכול קצת להסביר מה עומד מאחורי שתי המילים האלה, איך זה נראה בפועל, מה קרה בלילה?
אני רוצה להגיד שזה לא רק בבקעה, זה בכל רחבי הגדה המערבית, זה נכון שבאזורי הספר שזה בבקעה ובדרום הר חברון יותר, אבל זה בכל רחבי הגדה, גם בכפרים הרבה יותר מבוססים והרבה יותר קרובים לערים...
ואיך זה נראה בשטח? מה קורה? מה, תאר לי אירוע.
אז אירוע זה כניסה של מתנחלים בלילה אל תוך קהילה של רועים פלסטינים. טענה שאחד הכבשים נגנבה, טענה שהיא בנויה ובטויה ושקרית לחלוטין. הם באים אגב בגיבוי של הצבא, ומקים את הפלסטינים, נשאים אותם בצד, לוקחים להם את הטלפונים כדי שלא... יצלמו, מבזים את הנשים, נכנסים למעלה הנשים, ויוצאים משם עם עדר של, פשוט גונבים עדר של 100 כבשים, הולכים איתם, ומרגע זה בהלך הכבשים שלהם, אף אחד לא משטרה ולא אף אחד אחר לא מטפל בזה, זה אירוע מסוג אחד. אירוע מסוג אחר זה פשוט אלימות, פשוט מכות וכך הלאה. אירוע מסוג שלישי זה שאומרים להם בוקר אחד, כל השטח מכאן ואילך, אסור לכם לראות בו. זאת אומרת, עד עכשיו הם ראו בשטחים נרחבים, אומרים להם, אם אתם עוברים את הקו הזה, שהוא קו מאוד מאוד קרוב למגורים שלהם, אתם לא יכולים לראות שם, וזה אומר, בהקשר הזה, שהם לא יכולים יותר להתפרנס מהאסון שלהם, כי הם חייבים להכיל אותם במזון קנוי ולא במזון
דורון. שאלה מהלב, באמת, כישראלית לישראלי, אני בטוחה שגם לך המדינה מאוד חשובה, לא פחות ממה שהיא חשובה לי, בעת מלחמה, לא עדיף ללכת ולהשקיע, סליחה, במשהו שהוא ישירות למען מדינת ישראל ולא נגד הישראלים עצמם, שמגבה את הצד הפלסטיני?
אני חש, מה שאני עושה הוא לחלוטין בא מדינת ישראל, משום שאני במקום שבו מדינת ישראל נוטשת לחלוטין את החוק והסדר, אני זה שמנסה לעזור במעט לעניין הזה, ולהפוך את המערב הפרוע הזה למקום טיפה יותר מסודר. זה שמדינת ישראל באופן מכוון ובכוונת מכוון לא מפעילה את כוחותיה כדי לאכוף שם חוק וסדר, זה נורא ואיום. אגב, זה לא רק המקום היחידי, יש הרבה מקומות אחרים כאלה, כן? אבל כן. זה נורא
טוב, גם בעוטף עזה היו תושבים שעזרו בסופו של דבר לאנשים שבגדו בהם, אבל אנחנו נסיים את הנושא הזה. דורון מיינרט, מסתכלים על כיבוש בעיניים, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה. שלום ליוסי קקון, ראש עיריית צפת החדש, ברכות על הכניסה לתפקיד.
תודה רבה, שלום, ערב טוב.
שלום, אתה ראש עיר תחת אש, במיוחד בימים האחרונים, גם היום נדמה לי. מה הדרישות שלך מהממשלה? מה הממשלה צריכה לעשות שהיא לא עושה?
קודם כל אתה צודק. אנחנו אתמול גם בצפון, אמנם לא אצלי, אבל בעין קניה איבדנו אזרח. וגם היום, תוך כדי פגישה עם שר הבריאות, היה יירוט מעל הראש שלנו, כולל פגיעה ברכב באזור בירי הצמוד לצפת. ברוך השם בצפת עצמה לא היה נפילות ולא היה זקות. אבל חד משמעית, כל הילד בשמו, אנחנו במלחמה. אפשר להגיד שזו מלחמה עצימה פחות, עצימה יותר, יש מצב שיהיה יותר גרוע, הכל יכול להיות.
כן, אבל אתה יודע,
אנחנו לא בשגרה.
בוודאי, אבל התשובה היא די כללית. בכל זאת יריב ביקש, וגם אני הייתי שמחה, לאיזושהי בקשה ספציפית וישירה מהממשלה.
אני אגיד לך מה, צריך לחלק את זה לשתיים. יש את הנושא של הערכות של הרשות, ויש את הנושא של המלחמה עצמה. מלחמה עצמה, אני כראש רשות בסוף לא מתערב, לא קשור, לא יודע, לא מבין, וגם לא מתיימר להבין, וגם לא מתיימר להגיד, כנסו עד עומק כזה או עד עומק כזה. אני כן אומר כי הערכות, נבחרתי לפני כחודש, נכנסתי לתפקיד לפני 7-8 ימים, אנחנו לא ערוכים, אנחנו לא ערוכים, יש לי פה שכונות שלמות שנמצאים ליד מקומות אסטרטגיים, ללא מיגון. יש לי עשרות בתי ספר שנמצאים שם אלפי תלמידים ללא מיגון. כשאני מדבר על מיגון, צריך להבין, זה לא יפתור לי את הבעיה שנביא מיגונית. הבאנו לפה כמה, ואנחנו יכולים להביא גם אחר 100. בסוף אנחנו נצטרך שאנשים יהיו בתוך מיגון למשך שבוע, שבועיים, שלוש, ואולי אפילו...
אבל בשמונה ימים האלה אני מניחה שכן הצלחת לפנות לגורמים בממשלה, ומה התשובות שאתה מקבל על הדרישה הזו, שהיא דרישה די בסיסית, בוודאי ובוודאי לאזור המגורים שלך?
אני אגיד לך מה, אני קודם כל עושה בתוך הבית שלי סדר. אנחנו, הערכות, לא מספקת אותי. אנחנו חס וחלילה עם מחר מתחיל משהו בבוקר, אני לא רגוע, לא מבחינת האנשים שלי שצריכים לטפל, לא מבחינת המחסני חירום שלי, ולא מבחינת המידע לציבור וכל הדברים שקשורים לחירום. אז קודם כל אני עושה סדר אצלי בתוך הבית. לגבי בחוץ, אני אומר חד משמעית, הממשלה והשרים הרלוונטיים, שכל מי שנפגש איתו עד כה, וגם היום שלחתי עוד מכתב לשר האוצר בנושא של העסקים שקורסים, אנחנו משווים לעזרה. מי שיודע ומי שמבין קצת, צפת שונה מכל עיר אחרת. היא מאוד מאוימת. יש פה כמה אתרים אסטרטגיים. אנחנו מאוד חוששים, וגם על גלי הלטר אני פונה.
אז, כל מצפת. כן. אני מקווה שהקריאה שלך תשמע. אין ספק שצריך לעשות הרבה יותר. תודה, יוסי. אני מקווה לחדשות טובות ושקט בעיקר.
תודה. תודה לכם שבשורות טובות.
אמן. שמונה ימים כראש עיר, אתה עדיין מרגיש את ה... לא רוצה להגיד את הניילונים, את הטריות הזו, כן, את הבוסריות, איך הוא מתאמץ ומשתדל לא לפגוע באף אחד.
דיפלומט,
עוד שנה אתה דבר איתו, הוא חיה, הוא יודע בדיוק מה לדרוש, איך לדרוך, על מי ליצור. יודע את השם
של מנהל הלשכה של השר שהוא מחפש אותו.
בדיוק, בדיוק. תגיד איך אתה שורד הערב, רק תגיד לי ממש במשפט את פחות שעת השינה.
אני מאבד שעתיים השנה.
למה?
בלילה. גם שעת שינה וגם שעה להתעסק בכל השעונים. יש לי קטע, אני צריך שעון מול העיניים כל הזמן. אז אני רץ בחדר ובכל החדרים, זה לפחות איזה 50 דקות ייקח.
אתה יודע מה הדבר שהכי חשוב לנו נשים, שתעזרו לנו לסדר את השעון ברכב, אנחנו גרועות בזה. יריב אופנהיימר, תודה רבה לך.
תודה דניאל, סופה שניים.
אמן, סופה שניים. ביי ביי, להתראות לכם.